היום אנחנו הולכים לדבר על סכנות. איזה סכנות יש לנו בשטח? איך אנחנו מתמודדים איתם? האם הם באמת נחשבות סכנות? מה מוגדר באמת בכלל סכנה בעינינו? מה מוגדר כסכנה בעיני הציבור, הקהל הקונים שלנו הפוטנציאלי, הסוחרים? אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה כי הוא הרבה פעמים מאוד 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 מבלבל. חשוב להבין שמה שהיא סכנה בעיני אדם אחד היא לא סכנה לאדם אחר, ולכן חשוב מאוד שאנחנו נבין את המשמעות של הדבר הזה של סכנה, מה זה בכלל אומר. אנחנו ניתן דוגמאות, אנחנו ניתן מקרים, נספר לכם על מקרים שהיו לנו, נספר לכם על מקרים מהשטח, וכך אתם תוכלו להבין ונמחיש לכם את כל הדבר הזה שנקרא סכנה. אז בואו נתחיל.
הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
קודם כל, סכנה אנחנו מגדירים כעל משהו, עוד מעט נדבר מה זה המשהו הזה יכול להיות, שיכול להשפיע על המחיר, או יותר נכון, ישפיע על הקונים שלנו בקבלת ההחלטות האם לקנות דירה באזור שלנו או לא. זאת אומרת, הסכנה היא צריכה להיות, אנחנו צריכים להפריד אותה, היא לא מה בינינו מוגדרת סכנה, אלא מה מוגדרת סכנה בעיני הציבור, בעיני קהל הקונים הפוטנציאלי שלנו. ולכן חשוב מאוד שאנחנו בחקר השוק שלנו נבין בכלל מי קהל היעד, מי הקונה הפוטנציאלי שלנו. זאת אומרת שאם הקונה שלנו היא משפחה שהולכת לגור בנכס, יש דברים שיפריעו לה. אם קהל היעד שלנו הם משקיעים שהולכים להשתמש בנכס הזה למנת שיניב להם תשואה, והולכים אחר כך לגור שם וסוחרים, אז חשוב לנו להבין מהם הסכנות בקרב אותם משקיעים, מה הם הגדירו סכנה ומה לא, ומהם אותם סכנות בקרב אותם סוחרים פוטנציאליים שהולכים אחר כך לגור באותה דירה או באותו אזור. לכן חשוב שנבין את המשמעויות של הדברים האלה. אז בואו קצת נצלול לעומק וניתן דוגמה שהיא, אני חושב, היא מאוד, מאוד מעניינת. בית ספר, בתי ספר, האם בתי הספר בשכונה, באזור שלנו, מוגדרים כמשהו חיובי או משהו שלילי? תנסו רגע לחשוב, אני מניח שרובכם יגידו, בטח שזה חיובי. זה חינוך, זה חשוב, זה משפר את הדור העתיד של השכונה, בטח ובטח שאנחנו רוצים בית ספר. אז התשובה שלכם, סביר להניח, אם זאת באמת התשובה שלכם, היא שהיא נכונה, במידה ובאמת גרים, קהל היד שלכם הם משפחות, סביר להניח שהמשפחות ירצו לגור ליד אותם בתי ספר, על מנת שישלחו את הילדים שלהם והם יוכלו לגור. מה קורה אם קהל היד שלנו משקיעים לצורך העניין, והסוחרים הם סטודנטים? האם סטודנט שעכשיו גר מעל בית ספר יסודי, האם מבחינתו הדבר הזה יכול להיות סכנה? האם מבחינתו הדבר הזה יכול להשפיע על המגורים בדירה? האם יכול להיות שזה ישפיע על קבלת ההחלטה שלו? אז בהחלט שכן. אני רוצה להגיד לכם שאשתי, שלמדה בטכניון בעברה, ובשנה הראשונה שלה בטכניון היא שכרה דירה צמוד לבית ספר יסודי. וכשאתה סטודנט, ובכל בוקר בשעה 7:45 יוצאת אחת המורות עם מגפון ויש מוזיקה בפול ווליום בהפסקות פעילות, ויוצאת עם מגפון וצועקת וקוראת לתלמידים להיכנס לבתי ספר וכיתות, והצלצול שקורא לתלמידים להיכנס לכיתות, כל הדברים האלה מפריע לך כסטודנט באורח החיים שלך. אחד, זה משפיע עליך בבוקר שמאירים אותך ושאתה לא תמיד רוצה לקום. שתיים, זה מפריע לך כשאתה רוצה לשבת ללמוד ואתה לא יכול להתרכז כשיש הרבה מאוד ילדים שצורכים לך ויושבים לך מתחת לחלון. אז הדבר הזה שבעיני אנשים, הרבה מאוד אנשים, זה באמת הגיוני, בית ספר זה דבר טוב, זה נראה כמשהו מאוד מאוד טוב, בעיני אחרים הוא יהיה סכנה. בואו נדבר רגע על דברים שדווקא באמת נחשבים כסכנה בעיני רובכם. צורך העניין, אנטנות סלולריות. מה קורה אם עכשיו אתם הולכים לראות דירה ואתם תראו מאחורי הבניין שיש אנטנה מאוד 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 גדולה? יכול מאוד להיות שאת המשפחה שלכם אתם לא תרצו לגדל שם, אני רוצה להגיד לכם שכשאני הלכתי לחפש דירה ביישוב שאני גר בו, יש באחת השכונות אנטנה סלולרית מאוד 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 גדולה, ואני פסלתי את אותה שכונה. כי אני מבחינתי, את הילדה שלי, את המשפחה שלי, את אשתי, לא רוצה שהם יהיו חשופים לדבר הזה. אני לא רוצה לגור ולהרגיש שאני בתוך מיקרוגל. זאת התחושה, גם אם היא נכונה, גם אם היא לא נכונה. עזבו איזה רגע, האם זה באמת יש קרינה, אין קרינה. יש סברות שאומרות שדווקא ככל שמתקרבים לאנטנה, את הקרינה יותר נמוכה, כי זה כמו פטריה בעצם. אני שם את זה רגע בצד. גם אם זה רק פסיכולוגי, בעיני רוב האנשים, להיות קרוב לאנטנה סלולרית זה סכנה. בסדר? אז גם בעיני אותן משפחות שרוצות לגור, זה יהיה סכנה. חשוב לבדוק את זה. אבל מנגד, יכול להיות שאותם סטודנטים, חבר'ה צעירים, אולי זה פחות יעניין אותם, אולי זה, הם לא ישימו לב לזה, וזה פחות, את אותו משקיע לצורך עניין, זה פחות יעניין, הוא לא גר שם, הוא יודע שאחר כך גרים לו סטודנטים שהתחלופה שם היא מאוד מאוד גבוהה. יכול מאוד להיות שזה פחות מעניין אותו. אנחנו צריך לבדוק את זה. אני לא אומר שזה לא יעניין בוודאות, אבל אנחנו כן נרצה לבדוק את זה. ניתן לכם עוד דוגמה. יש לנו זוג חברים שקנה דירה בראש העין בשכונה החדשה וקיבל אותה, והיה מאוד מאוד מבסוט מהמחיר ומהבניין ומהשכנים. עד לאותו רגע שהם הבינו שבכל יום משפחה אחרת בבניינים בשכונה עושה קריוקי. עכשיו, בעיני אנשים זה נראה מצחיק, קריוקי זה כיף, זה נחמד. האם אתה, כתא משפחתי, האם היית רוצה לגור בבניין או בשכונה שהבניינים מאוד מאוד צמודים אחד לשני, שבכל יום, יש, או לא יודע, מספר פעמים גבוה בשבוע, יש לך קריוקי עד השעות המאוחרות של הלילה? יכול להיות ששם אתה לא תרצה לגור, ויכול מאוד להיות שזה יהווה סכנה עבורך. לכן יש דברים עוד פעם, דברים שאפילו אנחנו לא חושבים עליהם, אנחנו הולכים לראות דירה במהלך היום, לא חושבים על מה שקורה בערב, מה שקורה בלילה. אז באותה משפחות, אני רוצה להגיד לכם שאותה משפחה, אותה זוג חברים, אחת הסיבות שהם עזבו את אותה שכונה ומכרו את הדירה, זה בגלל הסיבה הזאת. התינוק שלהם זה מאוד הפריע לו, וכל הזמן העיר אותו, זה הפריע להם לאורך החיים שלהם, ולכן בעיניהם זה היה סכנה והם פשוט ברחו משם. אז יכול מאוד להיות עוד פעם שאותה משפחות שרוצות לגור זה יהיה סכנה, ולמשקיעים זה יהיה פחות סכנה. נדר, אנחנו יכולים להבין שיש שם אולי חבר'ה צעירים שרוצים לסחור את הדירות, שדווקא אוהבים ושמחים מהמוזיקה וזה כיף להם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מותאמים לקהל היעד שלנו, ולכן חשוב מאוד כל הזמן להסתכל על זה לא מנקודת מבט שלנו כקונים שרוצים לעשות אקזיט, או בעיניים שלנו של משקיעים. אנחנו צריכים להבין האם זה הולך להשפיע על הסוחרים שלנו, האם זה הולך להשפיע על הקונים הפוטנציאליים שלנו. בואו נדבר על עוד דוגמה. פשיעה. בסדר? כשאתם עכשיו הולכים לראות דירות, לצורך העניין אנחנו משקיעים בשכונות ג' וד' בבאר שבע, אני אגיד לכם שאחוז הפשיעה שם נחשב לגבוה יותר, האוכלוסייה שם היא אוכלוסייה טיפה חלשה, יש שם אוכלוסייה מעורבת, אחוז הפשיעה שם, מה לעשות, סטטיסטית הוא גבוה יותר, האם זה מפריע לי? האם זה משפיע עליי כמשקיע? האם אני רואה בזה כסכנה? אז אני רוצה להגיד לכם שהתשובה היא לא. עכשיו, יכול מאוד להיות שאם הייתי רוצה לעבור לגור בכזאת שכונה, הייתי מחפש לקנות דירה למגורים, יכול מאוד להיות שזאת לא השכונה שהייתי בוחר לגור בה. אבל כמשקיע, זה לא מפריע לי. למה? כי הסטודנטים שהולכים, המרחק הליכה שלהם לאוניברסיטה, זה מה שמשפיע, והם גרים בשכונות האלה, והם מבחינתם זה פחות מפריע להם. אני בטוח שהם היו רוצים לגור בסביבה יותר בטוחה. אבל בוא נגיד, זה לא פקטור בקבלת ההחלטות שלהם אם לגור בשכונה או לא. אז אם להם כסוחרים שלי זה לא משפיע, אז גם על המשקיע שלי זה פחות ישפיע, וגם בטח ובטח עלינו כמשקיעים שרוצים לעשות אקזיטים. אז זו דוגמה. גן שעשועים. האם גן שעשועים הוא מתרד, או שהוא דווקא יכול להיות משהו מבורך? אז אני מניח שרובכם כשהייתם צעירים, הייתם יושבים בגני השעשועים, לפעמים זה משהו שהרבה מאוד מהנוער עושים את זה, בטח ובטח בחופשות. ובטח ובטח בקיץ. והולכים אופי, אני רוצה להגיד לכם שבבאר שבע בשכונות שלנו, דווקא באותם גנים ציבוריים, זה המקום שבהם הנרקומנים יושבים, כי יש להם את המקום של השקט שבו הם יכולים לעשות את מה שהם עושים. והם בורחים למקומות כאלה. ואני לא הייתי מרגיש בנוח לשלוח ילדים קטנים לשחק בגן שעשועים שכזה. בטח ובטח גם מאנשים וגם ממחתים או דברים כאלה שהם יכולים להידקר. ולכן בעיניי הדבר הזה, אם הייתי רוצה לגור בכזאת שכונה, הוא יהווה סכנה, גני שעשועים כאלה, זה לא המקום הבטוח שהייתי רוצה לגדל את הילדים. מנגד, עוד פעם, את המשקיעים, זה לא מעניין. הסטודנטים שלנו לא הולכים לשחק בגן השעשועים, הסוחרים הפוטנציאליים שלנו לא הולכים לשחק שם, ולכן זה לא מעניין אותם. אז כל הזמן אנחנו צריכים לקחת את הסכנה ולהשליך אותה אל קהל היעד שלנו, להבין האם זה בעיניהם יהיה סכנה או לא. בואו ניתן עוד דוגמאות. תשתיות. כשאתם עכשיו הולכים ואתם רואים תשתיות לקויות ברחוב, אז דבר ראשון אנחנו יכולים להבין מזה שאולי העירייה טיפה מזניחה את אותם שכונות. ודבר שני, האם באמת התשתיות האלה, האם ביוב בעייתי, ביוב שכל הזמן צף ועולה, האם מדרכות שהן ככה בבלגן ויש להן שבורות או לא מסודרות ויכולות להוות מפגע. קווי חשמל חליל הקרועים. אני לא יודע, תחשבו על כל התשתיות שיכולות להיות בעייתיות באזור הזה, כשעכשיו כבישים מפוצצים. תחשבו על דברים כאלה שעכשיו אתם הולכים. האם הדבר הזה מהווה מטרד או לא מהווה מטרד? יכול מאוד להיות שבטח ובטח לאוכלוסייה מבוגרת, אם הם הולכים עכשיו במדרכה והמדרכה לא מסודרת, זה לא נוח, או אותה אמא עם עגלה שהולכת על המדרכה, זה יהווה מטרד. הדבר הזה יהיה בעייתי. האם בביוב שצף לנו כל שני וחמישי ומסריח את הבניינים ומסריח את האזור, האם הדבר הזה הוא מהווה מטרד משמעותי שבגללו הקונה שלנו לא יקנה את הדירה, או בגלל המטרד הזה הקונה שלנו יפחית את מחיר, הרכישה שלו? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להגיד לכם שבביוב זה לטעמי, זה לא רק בבית ביוב קשה בבניינים, זה לא רק אנשים שמחפשים למגורים זה יהווה ביניהם מטרד. אני אגיד לכם שגם משקיעים, היה לנו דירות בבאר שבע, ואני מכיר עכשיו, יש לי חבר שמחר דירה בבאר שבע, והוא צריך להפחית ממחיר הדירה בצורה משמעותית, כי הקונים שלו ברחו כשהוא הציג בפניהם, כי הוא לא רצה להסתיר מהם את הפרטים, כשהוא הציג בפניהם שהביוב נסתם בערך אחת לחודש, הם צריכים להזמין ביובית שכל הזמן תמשוך, מכיוון שהשיפוע שם ויש הרבה מאוד ליקויים בתוך מערכת הביוב שהיא בעייתית. עכשיו, אם אתם תדעו לפתור את זה בצורה כזו או אחרת, יכול מאוד להיות שהתגברתם על המטרד. לנו הייתה דירה ברחוב זיסו בבאר שבע, שהביוב היה מטרד. אנחנו אספנו, איחדנו את בעלי הדירות, לא את כולם, אבל את מי שיכולנו, והקמנו מחאה קטנה, ופנינו לעירייה, ובעזרת חברת המידר שיש לה כמה דירות, באמת באו והשקיעו אצלנו בבניין, והחליפו את התשתיות. החלפת התשתיות הזאת הצילה לנו את העסקה, אחרת היינו בבעיה. כי בכניסה שלנו כל הזמן הביוב צף. תנסו לדמיין את זה שאתם עכשיו הולכים לראות דירה לקנייה, ואתם מגיעים והביוב מסריח וכל הכניסה מסריחה. לא משנה מה, אתם כבר הווייב הוא שלילי. האנרגיה היא לא אנרגיה טובה, אתם מראש פוסלים את הבניין, אתם מראש תפסלו את הדירה. וזה יקשה עליכם מאוד במחירה. וזה לא משנה מי הקונה שלכם, גם אם הוא משקיע וגם אם זה למגורים. והסוחרים שלכם לא הרגישו בנוח שהם כל הזמן הביוב וצף להם בכניסה לבניין. לכן לפעמים יש דברים שאנחנו יכולים לנסות לסדר אותם, יכולים לפעול לטובת הסידור של הדבר הזה. יש דברים שהם לפעמים גדולים עלינו ואנחנו לא נוכל לסדר את זה, ואז אנחנו טיפה נתרחק. עכשיו, יש הרבה מאוד פעמים, אני נתקל במשקיעים שמגיעים לאזורים מסוימים, צורך העניין בשכונות שאנחנו מתמקדים בהם בבאר שבע, ומגיעים לשכונה והם רואים בניינים מוזנחים קצת. יש טיח מתקלף בבניינים, והתחזוקה היא לא תחזוקה גבוהה, אין בדרך כלל ועדי בתים. הרבה מאוד פעמים אין אור בחדר מדרגות. הדברים האלה יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות של אותם אנשים. עכשיו, האם זה משפיע על קהל היעד שלנו, על הסוחרים? אז אני רוצה להגיד לכם שזה לא משפיע על הסוחרים, וזה פחות מעניין אותם אם הטיח בבניין מתקלף או לא. עכשיו, בדרך כלל המשקיעים שמגיעים מהמרכז לפעמים, ככה מקבלים קצת אלם תרבות כשהם מגיעים לבאר שבע בפעם הראשונה, כי הם חווים את השכונות האלה, אבל אז כשהם מבינים שבסופו של דבר כל הבניינים הם כאלה, וכל האזור הוא כזה, והסטודנטים גרים בשכונות האלה וזה לא משפיע עליהם, אז הם מבינים שאותה סכנה היא לא בהכרח סכנה כזאת גדולה. ומה שהם מבחינתם היו אומרים, כמו המשפטים של אני לא הייתי גר פה, הוא לא רלוונטי כשאנחנו עכשיו מדברים על משהו עסקי, על פעולה עסקית. לא מעניין אם היית גר פה או לא היית גר פה. מעניין האם הקונה שלכם יקנה את הדירה פה, והאם הסוחרים שלכם יגורו בדירה פה, בבניין הזה או לא. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שאם אתם תיקחו את אותם מינוסים שבעיני אנשים הם מינוסים עדיין, לא משנה אם נצליח להתגבר על המכשול הפסיכולוגי הזה או לא, ותתקנו את זה, אז אתם בכלל עושים מהלך מבורך. אנחנו בכל הבניינים שאין בהם אור, אנחנו דואגים לסדר, לאחד את הדיירים ולסדר את האור. אנחנו צובעים את החדר מדרגות, אנחנו רוצים שחדר המדרגות יראה יפה. רוצה להגיד לכם שהיה לי בניין שבין הקומות היה כזה זכוכית שככה מכניסה אור לחדר המדרגות, והזכוכית הייתה, כל הזכוכיות, לאורך כל הקומות, 4 קומות, והיה לנו דירה בקומה רביעית, כל הזכוכיות היו שבורות, והתלבטנו מה לעשות. הגדלנו את התקציב שלנו של השיפוץ, הכנסנו את זה לדוח שלנו, ראינו שזה מסתדר, החלפנו את הזכוכיות בכל הבניין, למרות שאף אחד לא השתתף איתנו, למרות שהאוכלוסייה שם היא לא אוכלוסייה כזאת שססה עכשיו להוציא כספים, אנחנו מהכספים שלנו, זה הסתדר לנו בדוח העסקי, צבענו את החדר מדרגות, החלפנו את הזכוכיות, סידרנו את האור, שמנו קצת הציצים, כל הבניין, כל הכניסה נראית פתאום אחרת לגמרי. אני רוצה להגיד לכם שפתאום ברגע שאותם דיירים, אותם תושבים, ראו את החדר המדרגות מסודר, הם כבר שמרו עליו, את אותם הציצים, פתאום ראיתי ילדים קטנים שבאים ומשקים, וזה היה, עשה לי טוב שפתאום הבניין הזה, הכניסה הזאת היא הפכה להיות כניסה יפה יותר, כניסה אחרת שמזמינה גם סוחרים, גם קונים פוטנציאליים, ובעצם עשינו איזושהי פעולה שבאותו רגע כשאנחנו קנינו הייתה איזושהי סכנה, אנחנו שינינו את הסכנה. אז הרבה מאוד פעמים אתם יכולים לעשות את השינוי הזה שהוא לא גדול כל כך, עם טיפה יצירתיות אתם יכולים לשנות באמת עסקה מקצה לקצה בגלל דברים כאלה קטנים, והרבה מאוד פעמים הדברים האלה יהיו גדולים מאיתנו ואנחנו לא נוכל לעשות בהם את השינוי. בסדר, עכשיו להילחם בפשיעה של כל השכונה, סביר להניח שיהיה לכם קצת יותר בעייתי, אבל יש הרבה מאוד דרכים יצירתיות. אני רוצה להגיד לכם שמישהי שמאוד מאוד מאוד קרובה לליבי, יש לה מול הבית תחנת אוטובוס, ובתחנת אוטובוס האלה היו יושבים חבר'ה צעירים באופן קבוע בקיץ, וצועקים ומדברים ושרים שירים, וחבר'ה צעירים שיושבים ולפעמים גם שותים, ופתאום גם זה זכוכיות ומנפצים, והדבר הזה היווה מטרד עבורה. היא לא הסתכלה רגע כעיניים של משקיע, היא גרה שם בבית, והיה לדרך מאוד מאוד יצירתית. בכל ערב היא הייתה יוצאת החוצה, שמה קוביות קרח על התחנת אוטובוס אחרי שבעצם שעות הפעילות נגמרות, הקרח היה נמס, כל התחנת אוטובוס הייתה רטובה, החבר'ה הצעירים היו ממשיכים הלאה ולא נשארים לשבת באותה תחנת אוטובוס, עד הבוקר הקרח, המים היו מתייבשים, והיא בעצם לא פגעה בשגרת היום-יום של אף אחד, וההפך היא דאגה לשגרת היום-יום שלה. אז יש הרבה מאוד דרכים יצירתיות בלהסתכל על מפגעים כאלה ולראות איך אנחנו משפרים אותם. אז דיברנו על תשתיות, דיברנו על ביוב, דיברנו על הכבישים, דיברנו על הפשיעה באזור, דיברנו על קריוקי, בתי ספר, אנטנות סלולריות. בואו נמשיך וניתן עוד דוגמאות. חניות, האם מצוקת חניה יכולה להוות מטרד? אז כן, גם מצוקת חניה יכולה להוות מטרד מאוד 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 גדול. אבל לצורך העניין, אם אתם תדעו לפתור את זה על ידי איזושהי חניה פרטית, יש הרבה מאוד בניינים שיש להם חצר מאוד גדולה, יכול להיות שאתם יכולים להסדיר את זה ביניכם, בין הדיירים, שלכל אחד יהיה את החניה שלו ולדאוג לכניסה מסודרת לבניין, אתם עונים פה על צורך מאוד מאוד קשה, על סכנה שבעיני אנשים היא מאוד מאוד בעייתית. מנגד, יש הרבה מאוד מקומות שזה לא ייחשב כסכנה, כי אנשים מבינים שזה אזור מבוקש, שאין בו חניות, לצורך העניין תל אביב. זה לא משפיע על המחירים של תל אביב, העובדה שיש מצוקת חניה. אבל כמובן שדירות בתל אביב שיש להם חניה צמודה יהיו שוות יותר, יהיה הרבה יותר קל להזכיר אותם, יהיה אפשר להזכיר אותם ביותר. ולכן אם אנחנו נדע לפתור ולחשוב יצירתי איך אנחנו רותמים הרבה מאוד פעמים דברים שיש מסביבנו שאנחנו לא חושבים עליהם, וכך את השכנים ואת שאר הבניין, אנחנו יכולים לפתור ולתת מענה מאוד מאוד יפה לאותה סכנה, לאותה בעיה. צריך לספר לכם עוד איזשהו סיפור אישי. כשאנחנו התחלנו לחקור וככה לחתור לעסקאות, יותר נכון, בבאר שבע, אחד המתווכים הוותיקים הראשונים שעבדנו איתו, התייעצנו איתו בקשר לאיזושהי דירה שהגענו אליה. הגענו דרך דירות נטושות לאיזושהי דירה, עשינו מסע ומתן עם בעל הבית, ובאמת כבר היינו מאוד מאוד קרובים לחתימה. ולא יודע למה חשבנו לעצמנו להתייעץ עם עוד אנשים ולשאול אותו מה הוא חושב על האזור הזה, מה הוא חושב על המחיר, מה הוא חושב על הדירה. והוא אמר לנו, חבר'ה, שימו לב שברחוב הזה יש מרכז שמגיעים אליו נרקומנים, עושים שם, יש שם איזשהו חוגים שהעירייה מפעילה, כדי לשקם את אותם נרקומנים, וזה לא נראה טוב, ויש לכם מאוד, תתרחקו מהאזור הזה. אני רוצה להגיד לכם שבגלל אותו מידע, אנחנו ברחנו מהאזור, אבל טעינו. למה טעינו? כי אנחנו לא הסתכלנו בנקודת מבט של הקונה הפוטנציאלי שלנו. כשאנחנו הגענו לאותו רחוב, ותבינו, זה רחוב מאוד 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 מבוקש באזור, בשכונה, רחוב אלכסנדר ינאי, רחוב מאוד יקר, רחוב מאוד מבוקש. כשאנחנו הגענו לשם והסתכלנו על זה מנקודת מבט של האם היינו גרים, היינו רוצים לגור ליד כזה מרכז, אז ברחנו מזה. אבל את המשקיעים שלנו זה לא מעניין, גרים שם סטודנטים, ומבחינת הסטודנטים הרחוב הזה הוא רחוב מבוקש, ולא משנה כמה היינו מבקשים שם שכירות היינו מקבלים, ולא משנה כמה היינו מבקשים במחירה היינו מקבלים, האזור הזה הוא אזור מבוקש, הדירות שם נחטפות, ולכן אנחנו טעינו בגלל המידע השגוי שקיבלנו. אז כשאתם עושים חקר שוק ואתם מדברים עם אנשים, אתם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שואבים מידע, חשוב מאוד שתסננו, האם אותה סכנה היא בעיני אותו אדם, האם אותה סכנה היא בנקודת מבט שלנו, או אם הסכנה הזאת היא רלוונטית לקהל היעד שלנו, לקונה הפוטנציאלי שלנו, שזה בסופו של דבר מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. הדוגמה שאנחנו אוהבים לתת הרבה מאוד פעמים, זה שאנשים מבוגרים בעיקר, מסתכלים לפעמים על חבר'ה צעירים בעיניים עקומות, את אותה סיגריה מגולגלת שאותו חבר'ה, בחור צעיר, סטודנט, אישן וגלגל ואישן, והם מסתכלים עליו כעל איזשהו נרקומן או כעל איזשהו פושטק או משהו כזה, אנחנו מבינים שקהל היד שלנו למשקיעים זה לא ישפיע, וגם זה לא משפיע על אותם סטודנטים שגרים שם, כי אלה החברים שלהם שהם הולכים לשבת איתם, והם השכנים שלהם, והם אלה שחברים שלהם מספסל לימודים. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לקחת את המידע ולזקק אותו, להבין האם הסכנה הזאת היא רלוונטית למקרה שלנו, לקונה הפוטנציאלי שלנו. דוגמה אחרונה ובזה נסיים, היא דוגמה שקורית הרבה מאוד עכשיו בשכונות, וזה כל מה שקשור לבנייה חדשה. תמ"א, פינוי בינוי, לא משנה איך נקרא לזה, בנייה חדשה של בניינים, האם הדבר הזה מהווה מטרד, כן או לא, האם הדבר הזה מהווה סכנה, כן או לא. התשובה היא, עוד פעם, אנחנו צריכים להבין מי קהל היעד שלנו. יש אזורים שבהם הדבר הזה יהווה מטרד, זה שדופקים כל יום מ-7 בבוקר עד הערב וחופרים, זה בעיה. אבל השאלה אם המטרד הזה הוא עניין חולף של שנה, שנתיים, שלוש, הבניין ייבנה ואז השכונה אולי תראה יותר טוב עם כמה בניינים חדשים, והתשתיות פתאום יהיו אחרות ויותר טובות. או האם בחילופין הדבר הזה באמת עכשיו הולך ללוות אותנו במשך כמה שנים, וזה הולך להיות מטרד בעייתי. אז הדבר הזה הוא שאלה שכל הזמן אתם צריכים לשאול את עצמכם, ויכול מאוד להיות שלמשקיעים זה דווקא לא יהווה מטרד, אלא יגידו, בונה, יש פה שכונה פגז, שכונה שמשנה את האופי שלה, שכונה שמרכבות שנות, הנה אנחנו עולים פה לגובה עם בניינים חדשים, אז אני לי כמשקיע, שווה לנשוך שפתיים, אולי להזכיר את הדירה בפחות, אנחנו רואים את זה בטח ובטח באותם בניינים שעוברים תמ"א 38-1, שזה חיזוק ותוספת קומות, שבדרך כלל הדירות, בעלי הדירות, מזכירים אותם בזול בצורה משמעותית באותה תקופת הבנייה, ואין שום ספק שזה מהווה מטרד באותו בניין, אבל לאורך זמן זה לא מהווה מטרד, כי הם הולכים לשפר את החיים שלהם והדירה שלהם תהיה שווה יותר. אז כל הזמן אנחנו צריכים להסתכל בנקודות מבט של הקונים הפוטנציאליים שלנו. מבקשים שנדבר על מעלית. אז מעליות כמובן הם יתרון, אני רואה אותם כיתרון מאוד גדול, אבל עוד פעם אנחנו צריכים עכשיו להסתכל האם הדבר הזה הוא יתרון לכלל האוכלוסייה. לצורך העניין, בקהילה החרדית, ככל שעולים לגובה, הם מעדיפים קצת פחות. שימו לב, בבני ברק אתם לא תראו הרבה גורדי שחקים, הרבה בניינים גבוהים. והסיבה שגם מעלית שבת מבחינתם, זה לא משהו שאפשר לעלות ולרדת, זה לא נחשב כקשר. תלוי בזרמים, תלוי בקהילות, אני כרגע קצת עושה הכללה, שלא בטוח שהיא נכונה, אבל לכן אתם לא תראו בבני ברק בניינים גבוהים עם מעליות. עכשיו לאחרונה אנחנו רואים את זה טיפה יותר, אבל תשימו לב שאין הרבה ביחס לערים אחרות באזור המרכז. וזה מהסיבה הזאת, כי אותה משפחה שעכשיו צריכה לעלות 12 קומות בשבת, מבחינתה הגובה הזה יהווה מטרד. ולכן אתם תראו שהם יעדיפו להיות כמה שיותר בקומות נמוכות, ולחילופין, אצל החילונים, או נקרא לזה אצל שאר האזרחים, דווקא ככל שעולים לגובה, מעלית, כמובן היא מבורכת, וככל שעולים בגובה, המחיר של הדירה הוא שווה יותר, ויש נוף, והדירה שווה יותר מזה. בניינים ללא מעלית, יכול מאוד להיות שהם יהיו מטרד בעיני אנשים, ויכול מאוד להיות שהם לא יעבו מטרד. לצורך העניין, אם אני עכשיו הייתי רוצה לגור בבניין, והייתי הולך לראות דירה בקומה רביעית, אם אני עכשיו כזוג צעיר פלוס ילדה רוצה עכשיו לעלות לדירה, יכול מאוד להיות שאני, לי זה יהיה בעיה. אני לא רוצה לגור בכזו דירה, לעלות עם עגלה, עם קניות, לקומה רביעית ללא מעלית, מבחינתי זה סכנה וקו אדום, ואני לא מוכן לכזו דירה. לא הייתי קונה כזו דירה, ואולי גם לא הייתי שוכר כזו דירה. אבל אם אנחנו מדברים על אזורים של משקיעים, על תל אביב באזורי ביקוש, על אזורים של משקיעים שבהם הקהל היעד הוא אוכלוסייה צעירה, את הסטודנט זה פחות מעניין. סטודנט עולה עם התרמיל, עם התיק על הגב, עולה לקומה רביעית, הוא לא רואה בזה כאיזושהי סכנה מאוד מאוד גדולה, בדרך כלל זה לא מפריע להם. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לראות האם זה משפיע על קהל היעד שלי או לא משפיע. דרך כלל דוגמה, יש לי סוחרות בקומת קרקע, חודש אחרי שהם נכנסו, ושתבינו, קומת קרקע עם חצר, ובעיני רוב האנשים, מה זה, זה מדהים, יש חצר, ואיזה יופי. בעיניהם זה היה סיוט. הם הרגישו כל הזמן שמציצים להם מהדירות, בדירה, הם הרגישו לא בטוחות באותו אזור, והם כל הזמן הפריעו לנו כמשקיעים בעניין הזה שהם הרגישו לא בנוח להיות בקומת קרקע. אז אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את הדברים האלה, שימו לב איך כל מיני דברים קטנים, שימו לב כמה דוגמאות נתתי לכם, קומות ומוזיקה של שכנים ואור בחדר מדרגות, ואם הבניין נראה טוב או לא נראה טוב, ותשתיות ופשיעה, שימו לב כמה מידע יש מסביבנו. אנחנו כל הזמן צריכים להפעיל את החושים שלנו ולחשוב האם הדבר הזה מהווה סכנה בעיני קהל היעד שלי או לא. בסדר? זה הדבר שצריך להנחות אתכם כל הזמן. לא האם הסכנה הזאת היא בעיניים שלכם, אלא האם הסכנה הזאת היא רלוונטית לקהל היעד. אם קהל היעד שלכם הם משפחות, תבינו האם הסכנה הזאת היא רלוונטית למשפחות. אם קהל היעד שלכם הם משקיעים, תבינו האם המשקיע יברח מהאזור הזה. ואם קהל היעד שלכם הוא משקיע, אתם גם צריכים להבין האם הסוחרים שלכם זה ישפיע עליהם או לא. חברים, זה הלייב השבועי. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום שלישי הבא ב-5. אם יש לכם עוד רעיונות, שאלו הדברים שאתם רוצים שאנחנו נעלה ונדבר עליהם בלייבים שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, ואנחנו נשמח לשתף אתכם ונשמח לעשות את זה. שיהיה המשך שבוע טוב, בהצלחה לכולם.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.